ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז יש כאן גמרא שעוסקת בענייני גלות, וחשבתי שזה מתאים לה לזמן שאנחנו עומדים בו. תני רבי חייא, מהי דכתיב אלוקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה? זה פסוק באיוב. עכשיו למטה הגמרא הזאת מופיעה גם בגיטין בצורה מסוימת, אז רשי, פה רשי לא אומר כלום, אבל שם בגיטין, תראו בהערה אחת, רשי גיטין י"ז הבין דרכה של תורה ולומדיה, איכן היא ראויה להתיישב. זאת אומרת, גם כשיוצאים לגלות, השאלה לאיפה הולכים. זאת אומרת, גם כשמשהו נשבר ומשהו מתמוטט, השאלה, מה עושים עם זה? האם הפשט הוא, הכל התמוטט, הכל נפל, או שאנחנו בכל אופן עושים משהו? אז כתוב באיוב, אלוקים הבין דרכה, והוא ידע את מקומה. מסבירה הגמרא, יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינם יכולים לקבל גזרות של רומאים. תראו בהערה 2 ובנוסח אחר, גזרות רומי הרשעה או אדום, וראה רשי ותוספות שם וכן הגאות יעבץ. מה רשי ותוספות שם שואלים? הרי גלות שנייה הייתה באדום, כאילו אדום הם אלה שגרמו לנו לכל העניין. אז יש כמה הסברים בדבר, אבל בכל מקרה כשחרב בית המקדש גלינו לבבל, ומסתבר שבתוך הדינים הגדולים של הגלות זה חסד מאוד גדול. לגלות לבבל זה חסד, כי תכף נראה למה, אבל זה עונש שאפשר להיחלץ ממנו. לפיכך אומרת הגמרא, יגלה אותם לבבל. זאת אומרת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ידע, בוא נחשוב לרגע על המצב, בוא נחשוב לרגע מה היה עכשיו בירושלים בשנת החורבן. זאת אומרת, 3-4 ימים, י"ז בתמוז נפרצה החומה, הבבלים שרים על המקדש, עומדים פה כמה מגינים, מסגנים לא היה להם, כלי נשק, אוכל, מי ידע בכלל מה היה ואיך היה וכו'. בעוד 3 ימים יחרב בית המקדש, טראומה בלתי ניתנת בכלל לפתרון. ובתוך כל העניין הזה, הקדוש ברוך הוא בחשבון הגדול שלו, יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינם יכולים לקבל גזרות של רומאים, ולכן הוא מגלה אותם לבבל ולא למקום אחר, ושם יהיה קיום לתורה, ושם תהיה הצלחה לתורה, ושם התורה תעמוד והכל יבוא על מקומו בסדר. זה רבי חייא. ואמר רבי אלעזר, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא מפני שעמוקה כשאול, שנאמר מיד שאול אפדם ממוות אגאל. אז מכיוון שבבל טיפוגרפית היא עמוקה, היא נמצאת בתוך עמק, אז הקדוש ברוך הוא אומר מיד שאול אפדם. רבי חנינא אמר, מפני שקרוב לשונם ללשון תורה. זאת אומרת, הלשון הבבלית, ארמית, שואלים בחור ישיבה איזה שפות אתה מדבר, הוא אומר עברית וארמית. זאת אומרת, כלהראות את הרזומה הגדול שלו בהבנת שפות העולם, אז הוא אומר, אני בקי בארמית, זה שפה, מתקבלים לעבודה עם זה. אז אומר רבי חנינא, מפני שקרוב לשונם ללשון תורה. רבי יוחנן אמר, מפני ששגרן לבית אימן. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו למקורות שלנו, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לבית אמנו. משל לאדם שכעס על אשתו, לאחד משגרה לבית אמה. מה הוא יעשה עם אשתו? הוא כעס עליה, אז הוא מחזיר אותה לבית אמה. זאת אומרת, מה שיש פה בגמרא, הרמב"ן על התורה מדבר על זה בפרשת אמור כמדומני, הוא מדבר על חסד שבדין. זאת אומרת, יש לפעמים דינים, יש לפעמים דברים קשים, אבל גם בתוך הדברים האלה לפעמים יש חסד. אז אם הקדוש ברוך הוא החליט שעם ישראל חייב גלות, ואם אנחנו צריכים לצאת לגלות, אז הפשט הוא שמה? הגלות הזאת אמורה למוטט אותנו או לבנות אותנו? אז הגלות הזאת צריכה לעשות איתנו משהו. תראו לרגע, תהפכו לדף האחרון, חידושי אגדות של המהר"ל במסכת מנחות. אלו גלות שבבבל, יראה כי השם יתברך גזר על ישראל, בבל היובלו ושם יהיו. ומאחר שהיה גזרת השם יתברך כך עליהם, וכאילו היה ארצם מקומם. וכאילו היה ארצם מקומם, כי בבל ראוי אל גלות ישראל, שכך אמרו בפסחים, למה הגלם בבל? מפני ששלחם לבית אמם. כי אברהם היה מארץ כסדים, ולפיכך נחשב כאילו ארצם. אבל שאר ארצות נאמר עליהם, ובגויים ההם לא תרגיע ולא תמצא מנוח לכף רגליך, כי הדבר שאינו במקומו אינו נוח כלל. מי שקצת עוסק, ובהחלט אפשר בתשעה באב ללמוד קצת את ספר הנצח של המהר"ל, גלות זה משהו לא טבעי. אדם צריך להיות במקום הטבעי שלו. אדם אוהב להיות אדם אוהב להיות בבית, אדם אוהב להיות אדם אוהב להיות במקום הרגיל שלו. אם חס ושלום הוא לא במקום הרגיל שלו, הוא מרגיש משהו לא טוב. עכשיו תחשבו, עם ישראל גולה לבבל, תחשבו מה קרה בבבל. התלמוד הבבלי, היצירה הגדולה ביותר של העם היהודי, נוצרה בבבל. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? אין נבואה בחוץ לארץ, אין שום דבר, נבואה זה רק בארץ ישראל. הגלות הזאת הייתה יכולה למוטט אותנו. אבל מכל מה שכתוב כאן בגמרא, רבי חייא, יודע הקדוש ברוך הוא על, על עם ישראל, רבי אלעזר, עמוקה כשאול, רבי חנינה, קרובה לשונה, רבי יוחנן אמר, מפני ששגרן לבית אמם. אז כל הדברים הללו יצרו מציאות שבתוך העונש, בתוך הדבר הנורא הזה שנקרא גלות, בנינו את עצמנו. כאילו התייצבנו, עשינו משהו, פעלנו בצורה כזאת, שנתנו לעצמנו איזשהו כוח. בדרך אגב, זה מה שקרה לכל... איך למשל הגענו לכל חכמי ספרד? הסיפור של ארבעת השבועים שיצאו מבבל והגיעו לספרד, היום יש כבר מעררים היסטורית על הסיפור הזה, אבל לא משנה, אנחנו לא עוסקים בזה כרגע, אבל כאילו כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ידע שבספרד אפשר יהיה להיות וכו' וכו', ובאמת היו שם, לא היו שם מסעי צלב או דברים כגון אלו, זה היה באשכנז, ושם באמת התורה פרחה, ואנחנו עד היום, אנחנו נהנים מכל מהרמב"ם ומהריף וכו' וכו', מה היינו עושים בלי כל העניינים האלה. אז יש מציאות. אני חושב שבשבוע של תשעה באב זה נקודה שמאוד ראוי וחשוב להתבונן בה, שיש לפעמים מציאות של חורבן. זה לא סתם שאומרים בתשעה באב נולד משיח, או בכל מיני מימרות כאלה. אחד אומר, טוב, סתם רוצים להגיד ליהודים שיהיה להם טוב. אנחנו רואים מהגמרא הזאת שזה משהו מאוד מהותי. הקדוש ברוך הוא מבין שלעם ישראל מגיע עונש. עכשיו, איפה נותנים להם את העונש הזה? אז אם נותנים להם אותו בבבל, אז יש חיטינזי שמתוך העונש הזה הם יבנו, הם לא סתם יהיו בעונש. אני אומר גם, להבדיל אלפי הבדלות, תלמידים או אנשים או משהו, אתה לא בא סתם לבן אדם, ואם לפעמים זה קורה, אז תדעו לכם שזה שיבוש וזה טעות וכו' וכו', אבל אתה לא בא סתם לבן אדם ומתיח בו דברים. אתה בא למישהו ואתה מדבר איתו, המגמה שלך כמחנך, כהורה או כמשהו כזה, שהדברים האלה יבנו אותו, שהדברים האלה יעשו משהו. אחרת מה, סתם אתה אומר למישהו משהו שהוא חסר טעם, מה התועלת בכל העניין הזה? הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את עם ישראל לגלות, אבל הוא רוצה שמתוך הגלות הזה ייבנה משהו, אז הוא מוביל אותם לבבל. ודבר זה הוא סיבת הגירושים והטלטולים שהם בגלות הזה ובמדינות הללו, כי לא גזר השם יתברך על ישראל בארצות אלו כמו שגזר על ישראל בבל היובו ושם יהיו. ועוד נראה, מפני כי בבל קרובה אל ארץ ישראל מצד הלשון, שהוא קרוב אל לשון הקודש ששייך אל ארץ ישראל, והיו בעלי שכל יותר, ואף שלא היו במדרגת ארץ ישראל, מכל מקום היו בני חוכמה מאוד, עד שהיו קרובים אל ארץ ישראל. וכל זה ידוע, ולכך נחשבים בני גלות בבל כזכרים, ובשאר ארצות כמו נקבות. משפיע ומושפע, זאת אומרת זכר ונקבה. אז הם היו שם, הם יכלו לפעול, הם יכלו לעשות וכולי וכולי. וזה המהר"ל מסביר בהקשר אחר בחידושי אגדות, אבל גם בנצח הוא מדבר על העניין הזה הרבה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל זה הנקודה שאנחנו רוצים להתבונן בה. הנקודה היא שגם בתוך כל החושך של הגלות, גם בתוך כל הנקודה של הרע וכולי וכולי, אנחנו מוצאים נקודה שדרכה אנחנו נבנים. ועיינו דרבי אלכסנדרי דאמר, שלושה חזרו למטעתן. זאת אומרת, חזרו למטה שלהם, לשורש שלהם. אלו הן ישראל, כסף מצרים וכתב לוחות. ישראל, עדי אמרן, אם באמת אברהם יצא מאור כסדים וזה אזור בבל, ולשם הקדוש ברוך הוא מכניס אותה, מחזיר אותנו, אלה השורשים שלנו. כסף מצרים, דכתיב, והיא בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, ואז הוא לקח את אוצרות המלך וכו' וכו', וממילא רחבעם היה בנו של שלמה, ואנחנו מדברים בערך, אם אנחנו עושים חשבון נכון, שלמה התחיל למלוך בגיל 12, הוא מלך 40 שנה, הוא נפטר כמו שמואל בגיל 52, אז אם אנחנו מדברים בשנה החמישית למלך רחבעם, זה בערך 12, בגיל 12 הוא התחיל לבנות את המקדש. הבנייה של המקדש לקחה 7 שנים, זאת אומרת 12 ועוד 7, 19. בגיל 19 הוא גמר, בגיל 52 הוא נפטר, כמה זה 50 פחות 19?
31.
מה זה?
31.
אז שלמה היה המלך 31 שנים בימי המקדש, וממילא אם אנחנו מדברים בשנה החמישית לרחבעם, אז זה בערך 35-36 שנה אחרי בניין בית המקדש בגדול, העניין הזה והדבר הזה. כתב הלוחות דכתיב ואשברם לעיניכם. אז מה הפשט ואשברם לעיניכם? זאת אומרת, למה לא כתוב סתם ואשברם? מה זה לעיניכם? ואשברם לעיניכם, תן הלוחות נשברו ואותיות פורחות לעיניכם. הם ראו שהאותיות פורחות למעלה, עולות חזרה לשמיים. אז זאת אומרת, הם חזרו למקום שלהם, שלושה דברים שהקדוש ברוך הוא נתן, והדברים הללו חזרו. אז כתוב ברש"י, תכף נראה את זה. אולה אמר, כדי שיוכלו תמרים ויעסקו בתורה. זאת אומרת, יש לתמר איזו סגולה מיוחדת, ואני מוכרח לומר לכם שזה לא עוזר לי, אני הרבה שנים כל בוקר אוכל יוגורט עם שני תמרים, הייתי רוצה לדעת תורה יותר, אבל זה לא, זה כנראה צריך להיות אנשים גדולים כדי שזה יפעל עליהם. אני לא במדרגה של אפי, פיינקנקים וכל מיני עניינים שאתם אוכלים פה בארוחת בוקר, אבל בגיל שלכם תאכלו, זה בריא, אנחנו כבר במקום אחר. אז הוא לאמר כדי שיוכלו תמרים ויעסקו בתורה. אומר רש"י, הגלה אותם לבבל שאין כסדיים אכזריים כשאר אומות. ואנחנו יודעים את זה, יודעים את זה היום במפורש, שבגלות ספרד היה הרבה, לא היו גזרות על היהודים כל כך, אז היהודים יכלו לשבת שם ולהתפתח ולגדול בתורה, ובאשכנז במקומות אחרים היו הרבה יותר גזרות והיה הרבה יותר קשה והרבה יותר מסודר. אז מכירים את הדבר הזה, המוכה כשאול ויבדם משם מהר, כמו שיבטחה מיד שאול הבדם, שקרוב לשונם ללשון תורה, ולא תשתכח תורה מהן מהר. וזה יש, לא הבאתי את זה פה, אבל זה ברב צודק, יש הרבה מאוד, שבבל היא אחוריים של ארץ ישראל, וארמית זה אחוריים של עברית, וזה תרגום, כאילו מה אנחנו עושים בעניין הזה. זה רלוונטי גם למעשה כל שבת, שאנחנו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום, למה, מה מיוחד בהלכה הזאת, בדבר הזה וכו' וכו'. לבית אימן, אברהם מאור כסדים יצא, כסף מצרים, שבזזו ישראל בצאתם ממצרים, כי דכתיב וינצלו את מצרים, ובימי רחבעם עלה שישק מלך מצרים ונטל את כל האוצרות. כתב הלוחות, אמרנו שכתוב ואשברם לעיניכם, כלומר דבר פלא ראיתם שם, שהעין פונה להסתכל בו. אם אדם רואה שמשהו נשבר ופתאום רואה שהאותיות פרחות באוויר, אז הוא לא מסתכל על השברים, מסתכל על האותיות, וואו, מה קורה פה? מה הולך פה? לאיפה האותיות האלה הולכות? אז הם חזרו למקור. תמרים יש בבבל הרבה. אנחנו יודעים שלמרות שתמרים צריכים הרבה מים, אבל כל מי שזוכה ומסתום בין הזמן אם יזכה יותר לנסוע בכביש הבקעה, בכביש 90, אתה יכול לראות את כל האוצרות של התמרים. טירת צבי, אל הנציב, מה זה אשכולות של תמרים ותמרים ותמרים, ממש אלפי אלפי. אני חושב שישראל היא מעצמה בעניין הזה, מייצאים תמרים ועושים איתם, יש משקה של תמרים, יש ריבות של תמרים, יש מילוי תמרים, יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד בעניין הזה, יש המון המון סוגים של תמרים. ולמרות שהבקעה היא מקום שאין בו הרבה מים, ותמרים כן צריכים מים, משקים אותם, אבל כנראה שהדבר הזה, אז ממילא בבל שהיא רחוקה יותר, שהיא חמה יותר, שהיא נמצאת זה, היא כנראה מקום שיש בו הרבה, שיש בו הרבה, הרבה תמרים. עכשיו, שוב, לא הרחבתי את העניין פה, אבל יש גם את זה, מי שזוכר את סוף פרשת בשלח, ויבואו מראתה ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים, ויחנו שם על המים. אז יש שם ב-70 תמרים הללו, מה הפשט שהיו שם 12 מעיינות מים ו-70 תמרים? ה-12 כנגד שבטי ישראל, 70 תמרים כנגד 70 זקני ישראל, שממולאים בתורה, וזה כמו התמר. התמר יש לה איזה עסק מיוחד עם, סביב התורה, עם התורה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, התוספות שואל שאלה היסטורית, שאלה היסטורית, וכמדומני שלא הצלחתי להיזכר ולא עיינתי שלמדו בישיבה גיטין, אז למדנו את האגדתה הזאת, והגלה אותם לבבל, ועדה אמר בגיטין, רחמנה הקדוש ברוך הוא בתולך, או שנהיה בצל שלך, או בתולה דבר עשיו, אם אתה רוצה אנחנו תחת אחריותך, אם לא, שלח אותנו לאח שלנו, לעשיו, לאדום, שם אנחנו מוכנים להיות בגלות. אלמה, אומר התוספות, בני עשיו מעל ותפי, הם יותר טובים. היינו לוותר דעתו חבריי לבבל. זה נכון, אבל זה אחרי שהיינו בבבל. הטוב ביותר, אם צריך ללכת לגלות, זה לבבל. אז זו הגמרא, וכפי שאמרתי, היא מצד אחד סוגרת לנו את הלימוד של האגדתות שלמדנו בפסחים, מצד שני היא ממש ממש עוסקת בענייני דיומה, בגלות בבל, שהיא עניינו של חורבן בית ראשון, ומה בדיוק היה שם, ואיך עשו שם, ומה עשו שם. וגם אנחנו יודעים שהצ'ופר הכי גדול של הגלות הזאת היה שהייתה לה קצבה 70 שנה על נערות בבל, שם ישבנו וגם זה, ושם ישבנו וגם בכינו וזוכנו את ציון, מכיוון שירמיה אומר להם אתם הולכים ל-70 שנה, ואיך אנחנו שרים במאוס צור, קץ בבל זרו בבל לקץ 70 נושעתי. זאת אומרת, עברו 70 שנה ונושענו, ולעומת זה הגלות האחרונה, גלות אדום, אז אנחנו מחכים, ברוך השם, אנחנו מתקדמים, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו נמצאים איפה שיהודים היו לפני 150 ו-200 שנה, אבל ברור שאם ממשלת ישראל לא יכולה לעשות בהר הבית, תחשבו מה זה. אנחנו יושבים פה ברובע, מה המרחק? 500 מטר? כמה המרחק בקו אווירי מאיתנו להר הבית? מה? 200 מטר? לא, אולי 200 מטר, ומדינת ישראל לא ריבונית שם. זה משהו בלתי נתפס. 50 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, לא נכנס שם לא לפוליטיקה, לא להר הבית. אתם מכירים אותי שאני לא בעניין הזה, בטח לא עם תלמידים, אבל מה הפשט? במרחק של 200 מטר מאיתנו מפה אין ריבונות של מדינת ישראל. זה מעורר ל... על זה צריך להתפלל, על זה צריך לבכות, על זה צריך להריש. אני לא אומר שבגלל זה צריך לעלות להר הבית, ודאי שלא, אבל לפחות שלא יהיה שואלים מהלכים בו. זה היה, אני לא יכולתי להשתחרר מזה. ביום חמישי ראינו פה מהחלון איך מניפים דגל פלסטין, ואחרי זה לראות איך החיילים מורידים את זה, השוטרים, ממש לראות את זה בשעת מייס הזה, זה קורא את הלב, זה ממש קריאה הדבר הזה, מקום בית מקדשנו, איזה כאילו ההר הטוב הזה והלבנון, קראנו את זה.
תלו אותו כאילו?
תלו, לא ראית את הדגל? תלו?
לא, אני לא ראיתי. מה, הם תלו אותם?
תלו דגל, פה בצד שמאל, לא שם בזה.
חשבתי הם הניפו דגל בידיים.
לא, תלו אותו, וחיילים עלו מפה והורידו את זה. משום הישיבה אפילו צילם, שלח את זה לערוץ 7. מה? לא יודע, מוטי, יודע, מי שמתעסק עם המצלמות, לא מבינים. קיצור, יש על מה להתפלל בתשעה באב, כבוד ישראל. טוב, אז אומר אמר, אז זו הגמרא, זה הרעיון שיש בה, וכמובן, תראו, זאת אומרת, אנחנו לומדים אגדה. כשלומדים אגדה, צריך לראות מה האגדה מלמדת אותנו. מה יש פה בהרגשת הלב? לא סתם לקרוא את הטקסט ולהגיד, טוב, כתוב פה ככה ובוא נסביר ככה. תראו את הדבר הראשון, מה רב חייא מדבר? רב חייא מדבר על עם ישראל. יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינם יכולים לקבל גזרות של רומאים. ישראל, כל אחד מאיתנו, אנשים, לא יכולים לקבל את הגזרות. רבי אלעזר מדבר על הגיאוגרפיה עמוקה עמוקה כשאול. רבי חנינה מדבר על השפה. השפה זה כבר איזה קשר בין בני אדם. זאת אומרת, שפה, אני למשל, לו יישרחי לי והייתי בעל איזשהו תפקיד במדינה, הייתי, סתם אני אומר, דוגמה, הייתי מחייב את כל התלמידים בארץ ללמוד ערבית. אני חושב שזה, אני ממש מיצר על זה שאני לא יודע ערבית. אני חי בעיר העתיקה, כל ערבי שהולך לתחת, אתה בטוח שהוא מקלל אותך. מי אמר שהוא מקלל אותך? באמת אני אומר את זה. אם היינו יודעים ערבית, אם היינו איכשהו בזה, א', היינו יכולים הרבה יותר להיזהר ולהישמר וכו'. ופעם בני עדות המזרח היהודים ערבית, כי הסבתות דיברו איתם, זה היום, מה זה בני עדות המזרח, מה זה אשכנזים? כולם נולדו בארץ, זה לא נפקמינה כבר של כל העניינים הללו. אבל לדעת את השפה, אז פתאום בא רבי חנינה, ומדבר על הלשון. מדבר על השפה, זה כבר, קודם כל דיברנו על מה אדם יכול להחזיק מעמד, על ישראל. אחרי זה דיברנו על המקום הגיאוגרפי, על השפה. פתאום מדברים לא רק על השפה, אלא על המשפחה. שגרה לבית אימן, זאת אומרת, מחזירים אותך הביתה. מדברים, זה כבר לא שפה, זה כבר משהו הרבה יותר משמעותי, מחזירים אותך הביתה. ואז בא רבי אלכסנדרי ואומר, רגע, יש דבר כזה? אז יש את זה בעוד כמה דברים, שלושה דברים שמחזירם למטעתן וכו' וכו'. ואז באו לה ואומרת הסיבה שנראית לנו טכני, כדי שיוכלו תמרים ויעסקו בתורה. עכשיו, למה זה נראה לנו טכני? כי תיאורטית, אם זאת הבעיה, אפשר לשים תמרים על אונייה ולהביא אותם לארץ ישראל. כל הדברים האחרים, אתה לא יכול להביא אותם. את הגיאוגרפיה של בבל אתה לא יכול להביא לארץ ישראל. גזרות של הרומאים אתה לא יכול לעשות אותה. אבל דבר שהוא טכני, יש תמרים. התמרים נמצאים פה, צריך להביא אותם לפה. בסדר, אז זה עולה כסף, זה מעמד, אבל זה דבר שאפשר לתקן אותו. אז שימו לב איך ההגדה הזאת בנויה. כאילו, יש פה איזשהו מבנה, יש פה איזשהו תוכן, יש פה איזה משהו שמבקש להכניס אותנו לעניין, שנחיה את הדבר הזה. אומר המערשה, לפיכך הגלה אותם לבבל, גם שפזרן לבין עבדי כוכבים כדי לאל מכל מקום, עיקר הגלות היה לבבל. אינמי, שפזרן לבין עבדי כוכבים, נתקיים בגלות חורבן בית שני, ואחר בגלות בית ראשון הירי, שגלו לבבל, והיקרא בעניין תורה כתיב. יש לומר, דאח הנמי אחי כאמר, ולקח לו הגלה אותם אלא לבבל, כדי שיוכלו לעסוק בתורה, בגזרות אכזריות של רומי יהיה להם ביטול תורה. אומן דאמר דמי נמי, מפני שקרוב לשונם ללשון תורה, שלא יהיה להם קוצר המשיג והמושג בתורה ודוק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא החליט שמגיע להם עונש, אבל רמת העונש הייתה כזאת שהגיע להם להמשיך ולעסוק בתורה. אז היה צריך לתת להם את התנאים, את האפשרויות, את היחידים שהם יעסקו בתורה. אז ממילא הקדוש ברוך הוא מגלה אותם דווקא לבבל. ממשיך המהרש"א ואומר, שנאמר מיד שאול, שהמכוון בהיקרא, מתוך צרה גדולה ועמוקה, כשאול ומוות תגאלם. והקדוש ברוך הוא עשה צדקה עמנו, לקיים בנו הייקרא בכך, דהיינו להגלותן לבבל שעמוקה, כשאול ומשם אפדם. זאת אומרת, שאול זה ביטוי למוות, וקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מתוך מיד שאול אפדם. לבית אימן, זה כבר, יש פה רעיון יותר עמוק ויותר פנימי. עיין פירוש רש"י, ובסוף פרשת נוח כתב הרמב"ן, דאברהם ובית אביו היה מולדתם בחרן. אנחנו הרי אומרים את זה, זה גם קשור לתשעה באב, יש לנו סימן של אטבש. מה זה סימן של אטבש? סימן של אטבש זה שלוקחים את את האות הראשונה של זה משהו קבלי, לוקחים את האות הראשונה של א' ב' לעומת האות האחרונה, את האות השנייה שזה ב' לעומת ש', האות הראשונה השלישית מההתחלה ג', אז ר', וכך הלאה וכך הלאה. עכשיו, לפי זה יש גם סימן של כל המועדים. אטבש, א' של פסח כנגד תשעה באב. מתי ישבנו בליל הסדר? ביום שני בערב. כנגד זה, ליל תשעה באב, שני בערב. שני של פסח, ב' זה כנגד שין. מה זה שין? שבועות. או שמיני עצרת. שבועות, אני חושב. ג', ג' אמרנו רייש, רייש זה ראש השנה. ובקיצור כך עושים את החשבון של כל המועדות, הכל הולך בעניין הזה. זאת אומרת יש קשר בדברים הללו. למה הזכרתי זה סתם? כי אמרתי שבהגדה, לא סתם, אלא בהגדה של פסח אנחנו אומרים תרח אבי אברהם ואבי נחור, עבר הנהר ישבו אבותיכם. כאילו אנחנו מזכירים את כל ההיסטוריה הזאת בקצרה, מזכירים את כל הדברים הללו. דאברהם, אז כותב הרמב"ן, דאברהם ובית אביו היה מולדתם בחרן, אלא שהלך תרח עם בנו לאור כסדים והאריך עיין שם, ומכל מקום נקרא האור כסדים לבית אמם על שם. אז איך זה יכול להיות? המולדת של אברהם הייתה חרן, היא לא הייתה אור כסדים. אומר המהרש"א שאברהם נתגדר שם במעלתו באמונה כשהשליחו לכבשן האש וניצול. ועוד יש לומר שנקרא לבית אימן על שם שהאדם הראשון עיקר גופו נברא מבבל, כדאמרינן פרק אחד דיני ממונות, ראשו מארץ ישראל וגופו מבבל. ופרש רש"י שם דלקח היא עמוקה ודוק. זאת אומרת המהרש"א רוצה להראות שבכל אופן המולדת שלנו, המקום שלנו זה בבל. אותיות פורחות, ואמרנו מה? זה עוד דוגמה לדבר שחוזר למקומו. מדלא כתיב השברם לפניכם, אלא כתוב השברם להינכם, דריש לי שראו דבר פלא שעין פונה להסתכל בו כדי פרש רש"י, וזה ראינו. ועוד יש לומר דמשמע להינכם שכולם ראו, וזה דבר שאי אפשר שיהיו כולם ראו שבירת הלוחות, שהיו ישראל מפורזים ומפורדים, מפוזרים ומפורדים במחנה ישראל. ג' פרסאות אומר דבר נפלא מאוד. לו יצויר שעומדים פה עכשיו 200 אנשים ונשבר פה משהו, מי רואה את מה שנשבר? אנחנו במקרה יושבים פה, אנחנו רואים. מי שעומד בשורה העשירית הוא רואה שפה נשבר משהו, איך הוא יכול לראות? אז מה זה והשברם לעיניכם? מה? והשברם לעיניך, לעיני כמה אנשים שעמדו ליד משה רבינו. כל עם ישראל ראה את שבירת הלוחות, איך זה יכול להיות? זה מה שהיה קשה למער שם, מה?
אולי הם חשד, זה כמו שאולי הוא הבעלם ש...
אני מדבר איתך בעברית ואתה עונה לי בצרפתית. אני אומר, מה זאת אומרת הם חשו את זה? כתוב בה, השברם לעיניכם. זה בדיוק מה שכתוב פה, שהם כולם ראו את זה. לא כתוב השברם לפניכם. אם זה והשברם לפניכם, אתה צודק. אבל כתוב והשברם לעיניכם. זאת אומרת, לעיניכם כולם ראו בעיניים שלהם. אומר המהרש"א, איך זה יכול להיות? הוא אומר, אבל אם אתה אומר שהאותיות פורחות באוויר, מה זה משנה איפה אני עומד בבית המדרש? אני פתאום רואה שאותיות פורחות באוויר, אז השברם לעיניכם. זה הדיוק בלשון הזה. אבל אותיות פורחות למעלה, אפשר שכולם ראו בו. וכי גם נאמרין הפרקם עד העבודה זרה בספר תורה שנספרה עם רבי חנינה בן תרדיון. אנחנו אומרים את זה דרך אגב, צריך פעם ללמוד את הדבר הזה, רק זה קשה, אז מתעצלים להכין את ה... זה הרבה שעות לשבת את זה, על הפיוט של 10 הרוגי מלכות. אומרים אותו גם בתשעה באב, אומרים אותו גם ביום הכיפור. ומה זה, איך זה, מאיפה זה הגיע הדבר הזה? שראו גיליון ספר תורה נשרפו ואותיות פורחות, ואת המניח התפי שהאותיות ספר תוריים שהיו כתובים על הקלף היו פורחות. אבל אחר לפי מה שאמר שהיו חרוטים האותיות מעבר לעבר ומם וסמך בלוחות בנס היו עומדים. למה בנס? כי מם היא... איך מחזיקים את זה? גם היום, תורת האותיות זה עסק מאוד מאוד אצל הגרפיקאים, זה עסק מאוד מושקע, אותיות. אז מם וסמך אי אפשר כביכול לעשות, כי כל האותיות האחרות יש להם איזה צ'ופצ'יק, אתה תולה בזה משהו. אבל אם מם עומדת בנס, זאת אומרת שכל החלק הפנימי מם סופי, איך אתה מחזיק את החלק הפנימי? זה עומד בנס, וסמך בדיוק אותו דבר. אז נמצא שנשתברו הלוחות לא היו ממש באותיות, כי אוויר היו. ויש ליישב, וגם זה היה נס בתוך נס, היה שראו אותיות אלו שהן אוויר היו פורחות ודוק. בסדר, אז אומר לנו המהרש"א, נותן לנו הסברים, הסברים מקומיים לכל, לכל העניין הזה. הצלח, צלח זה ראשי תיבות, ציון לנפש חיה. כתב את זה בעל הנודע ביהודה, שהיה הרב של פראג. אם הזדמנתם לפראג או אתם מזדמנים לפראג, חוץ מהגולם של המהר"ל יש גם, לא שהייתי שם, אני לא יודע על מה אני מדבר, אבל אמרו לי שככה צריך להגיד שמדברים על פראג. אז אני אומר, זה כמו הרב גולדוויך שהוא אמר, תראו, אני לא מכיר מילים לועזיות, אני יודע, אבל איפה צריך להשחיל את זה, זה נראה כאילו שאתה איזה חכם גדול. אז אני אומר אותו דבר. אז הנודע ביהודה היה, הוא היה הרב של פראג.
מה? אחרי המהר"ל.
כן, כן. אז הוא היה הרב של פראג, והוא כתב ספר על השס בשם צלח, שזה ראשי תיבות ציון לנפש חיה, כך הוא קרא לספר. והשברם לעיניכם, עכשיו צלח זה פה בפסחים, תן הלוחות נשברו באותיות פורחות, אין רש"י ומה עכשיו בחידושי האגדות. ולעניות דעתי נראה דמשה ששיבר הלוחות היה שדן קל וחומר. למה הוא שבר את הלוחות? הרי לכאורה מה הוא צריך לעשות? לשאול את הקדוש ברוך הוא, לשבור את הלוחות או לא? איך אפשר לשבור את הלוחות? הקדוש ברוך הוא נתן לך לוחות, תשאל אותו אם לשבור אותם או לא. אבל משה רבינו דן קל וחומר בעצמו. מה הוא אמר? הוא מהפסח שהיא מצווה אחת, כתיב כל בן אחר לא יאכל בו, נמצא עיקר הקפידה היה על כתב הלוחות שהיא התורה, אבל לא על גוף גשמית האבנים. זאת אומרת, האבן, למרות שיש הבדל בין לוחות ראשונות לשניות, לוחות ראשונות הקדוש ברוך הוא גם נותן את האבן וגם את הכתב, לוחות שניות פסול לך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה תביא את האבן ואני אביא את הכתב. אז אומר הצלח, וכיוון שהאותיות פרחו למעלה, לא שלטה שבירה באותיות רק בגשמיות האבן. זאת אומרת, באמת משה רבינו שבר רק את החלק הגשמי, האותיות פרחו באוויר, ואולי אותן אותיות עצמם חזרו ללוחות שניות. ואולי זה רמז הקדוש ברוך הוא כשאמר למשה, פסול לך וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ודוק במה שאמר את הדברים אשר היו. הדברים ההם ממש חזרו מלמעלה וניתבו על הלוחות השניים. ואם כן, לא נשתברו רוחניות הלוחות כלל, רק ישראל לא ידעו זה בשעת הזעם וסברו שהייתה שבירה לגמרי. וזהו, והשברם לעיניכם, כלומר, תראו איזה דיוק, והשברם לעיניכם, באמת לא שברתי אותם, האותיות פרחו חזרה למעלה, מה נשבר האבן? לעיניכם היה כאילו שברתם, אבל לא שהיה באמת כן. ולכן אמרתן הלוחות נשתברו ואותיות פרחות. לא, משה רבינו אומר לעצמו כך, מה פסח כתוב כל בן נחר לא יאכל בו? זאת אומרת שמה, שזה קרת אסור לאכול, מישהו לא נימול. אז עכשיו פה כל ישראל הם הפכו להיות נוחרים, איך אני יכול לתת להם את הלוחות? אז הוא שובר את הלוחות, אבל הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא. אז אומר הצלח, בוא נדייק, מה שהוא שבר, הוא שבר את האבן, את הדבר הגשמי, אבל האותיות פרחו. אז ממילא הוא מדייק בזה בפסוק, והשברם לעיניכם, אתה ואני, כשהיינו מסתכלים על זה, היינו רואים שזה נשבר, אבל כלפי שמיה, באמת מה שהקדוש ברוך הוא נתן, הלך חזרה למעלה, זה לא נשבר, הוא שבר את האבן. האבן מה זה? אבן יש אבן אחת, תהיה אבן אחרת.
אבל לא כולם יכולים לראות את זה.
להפך, אבל אם אני אומר שאותיות פרחות באוויר, אז כולם יכלו לראות את זה. אז והשברם לעיניכם,
זה הפוך מהמהרש"א.
כן, לא, כי מה המהרש"א הסביר?
שראו את האותיות.
נכון, נכון, בסדר. אבל פה זה ההסבר הזה, הדיוק במילים, והשברם לעיניכם, הוא העניין הזה. יש פני יהושע בכתובות, אין על הדפים האלה בפסחים פני יהושע, אני לא יודע למה. ופני יהושע כותב בהקדמה שלו שנשרף לו כל הבית, ואחרי שנשרף לו כל הבית הוא קיבל על עצמו ללמוד את הש"ס בעיון, ואז הוא כותב את הספר פני יהושע, שמתוך כל השריפה שהייתה הוא החליט שהוא צריך ללמוד וכו' וכו' וכו'. אבל אין פני יהושע על הדפים האלה בפסחים, והוא מביא את הדבר הזה בכתובות. והנראה לעניות דעתי ליישב חדה מגו חדה, בוודאי בלאו הכי פשיט עלי לרבי יהודה דעיקר גלות ישראל היה לבבל, כדאיתה בפסחים בריש פרק האישה, ולכל הטעמים דעתם. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא אכנס איתך כמו המהרש"א לכל אחד מן הדברים. דעיקר גלות ישראל היה לבבל, ומשם עתידים להיגאל בימות המשיח. כדאמרין הנמיאתם יודע הקדוש ברוך הוא שאין ישראל יכולים לקבל גזירת רומאים, עמד והגלה אותם לבבל. ולכאורה יש לתמוע, דהוודאי בגלות שני הוגלו לרומי ולשאר האומות, הרי גלינו לאדום, מה החידוש? רק זה לא היה בבית ראשון, אלא על כוח דרוב ישראל נשארו בבבל, שלא עלו כי הם מתי מעט, ארבעה ריבו, וכדי התענה מלעדיה בפרק רמה דמגילה, זה כל ספר עזרא ונחמיה, שבאמת לא רצו לעלות. דרך אגב, איך נקראת העלייה של יהודי עיראק לארץ בשנות ה-50? עליית עזרא ונחמיה, כי מכיוון שהם באו מאותו מקום, העלייה של התימנים נקרא מרבד הקסמים, העלייה של העיראקים וכו' נקרא עליית עזרא ונחמיה, כך קראו לזה, כי זה כאילו להחזיר את שיבת ציון, זה כאילו שיבת ציון של ימינו, שאמר הקדוש ברוך הוא, קובל אני על כורש, אני אמרתי יקבץ גלותי, והוא אמר מבכם מכל עמו ויער, מי שרוצה שיבוא. ופירש אמר רשב"א, ובא בספר עין יעקב, שהוא דרך משל, ובאמת כוונת הקדוש ברוך הוא היה שיגלם כולם על ידי מלך המשיח כשיהיה הזמן, ואך גאולה דקורש לא היו גאולה כלל כי עם אותם שעלו ברישיון ועדיין היו כפופים גם כן, ומתוך כך יש לי ללמוד זכות על אותם שלא עלו עם עזרה שעדיין לא הגיע הזמן. זאת אומרת, טענות, איך כתוב בשיר השירים רבה, אם חומה היא נבנה עליה עלו החרס, ואם חומה היא
תירת כסף.
תראו איזה מה שקורה כשבשבת האחרונה לא קראתי שיר השירי. אם חומה היא נבנה עליה
תירת כסף,
ואם דלת היא נצור עליה לוח חרז. אז כתוב שם במדרש שאם היו עושים עצמם כחומה בימי עזרה וכולם היו באים, זה הייתה גאולה, שום דבר כבר לא היה מתרחש. אומר הפני יהושע, אבל הם צודקים שהם לא עלו, עדיין לא הגיע הזמן. ועד אמר יש לוקיש, פרק כמה די יומה אמר לי כסנינה לכו שראיתם כולכם בימי עזרה, למה הם רפסיקאי? זאת אומרת, זה לא שזה היה חובה, והגנות חלוקות הן ואין להאריך. רב צודק התייחס הרבה מאוד לכל ההגדה הזאת. לא נקרא פה עכשיו את כל העניינים, אבל יש לרב צודק שתי סדרות של ספרים. סדרה אחת נקראת פרי צדיק, שהוא לא כתב את זה, את זה כתבו התלמידים שלו, והסדרה השנייה ספרים שהוא כתב. זאת אומרת, זה צדקת הצדיק, דובר צדק, תקנת השבים, ליקוטי אמרים, רסיסי לילה וכו' וכו'. זה ספרים שהוא כתב אותם עצמו, והספרים האחרים, פרי צדיק וכו' וכו', כתבו אותם תלמידים שלו. עכשיו, בתוך הספרים פרי צדיק יש קונטרסים, יש מאמר קדושת השבת, קונטרס את האוכל וכו' וכו'. יש כמה וכמה דברים. אז בוא נראה את הקטע בדובר צדק. דובר צדק זה אחד הספרים של רב צדק, פרשת אחרי מות. וכמו שאמרו בסנהדרין, במחשכים הושיבני, זה תלמודה של בבל, שהיא בחושך והעלם אור פני מלך. ובאמת, כל התלמוד, הכל דברי השם יתברך עצמו, רק שהוא בחושך ואינו נגלה. אני אומר, כל אחד יודע כמה אנחנו צריכים להתייגע בבבלי כדי להבין, כדי ללמוד, כדי להתקדם. זה במחשכים הושיבני, זה תלמודה של בבל. ודבר זה עלה בידה מבבל. כידוע דבת קול התחיל אז, בת קול נמצא בסוטה בשמעון הצדיק, והוא ראש חכמי המשנה ומשיירי אנשי כנסת הגדולה, שבכללם חגי זכריה ומלאכי נביאים. נעשה סדר. הסדר שנעשה הוא כדלהלן. אנחנו יודעים שיש לנו תנ"ך, והתנ"ך זה דבר השם אל עבדיו הנביאים, וזה החלק של הנביאים, ויש חלק של הכתובים, שזה דברים שהנביאים כתבו ברוח הקודש. אבל זה, זאת אומרת, ספר תהילים זה ספר של דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, שהוא כתב, וככה כתובים מגילת אסתר, מגילת איכה שנקרא עוד מעט, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, התנ"ך נחתם בשלב מסוים, הגמרא בסנהדרין אומרת, חגי זכריה ומלאכי סוף נבואה. זאת אומרת, סוף הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. מה קורה אחר כך? אז מתחילה תקופת חז"ל. נגמרה תקופת המקרא, מתחילה תקופת חז"ל. מי הראשון שמסמל את תקופת חז"ל? אז יש במשנה באבות, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, והם מסרו על אנשי כנסת הגדולה. כן? אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, איפה זה זה זה, ואז שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. זה אנחנו אומרים על, על שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה. כתוב בסדר עולם רבה, עד שמעון הצדיק, עד שמעון הצדיק היו נביאים. מי שמעון הצדיק? את אוזנך כאפרכסת ושמע דברי חכמים. זאת אומרת, עד שמעון הצדיק הייתה נבואה, היה דיבור ישיר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל דרך הנביאים, כשהם היו הם היו אלה שייצגו את דבר השם בעולם. כשהדבר הזה נסתלק, אז כתוב שכבר אין נביאים, אז אין נבואה, אין איזה דיבור ישיר וכו', אבל יש עוד בת קול, יש עוד איזה משהו, כאילו הבת של הקול. מה זה בת קול? איך אנחנו רגילים להסביר את זה? אתה הולך באיזה ודי לטיול ורוצים ככה, ויש לך קירות מאוד גבוהים, ואתה עושה, אז שומעים את זה שם אחרי זמן. זה הבת של הקול, כאילו הקול נכנס בקירות והוא יוצא במקום אחר. למה לא בן קול, רק בת קול? גם יש על זה דברים מאוד מאוד יפים. למה זה נקרא בת קול? למה זה נקרא בן קול? מה המשמעות של הדבר הזה? אבל בכל אופן כתוב שם, משמעון הצדיק עשה אוזנך כאפרכסת. פעם היה טלפון שהיו מרימים, זה היה כמו אפרכסת, אפרכסת של הטלפון. היום הכל באמצעים כאלה, אז כבר אין אפרכסת ואין כלום. אתה מדבר אל הקיר, אתה מדבר אל הפלאפון, אתה שומע מהפלאפון, הכל השתבש, כל סדרי עולם. אז הוא היה הראשון שמה? בשמעון הצדיק, והוא ראש חכמי המשנה. משנה זה כבר תורה שבעל פה, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. הוא משיירי אנשי כנסת הגדולה שבכללם חגי זכריה המלאכים, כי בבל הוא אחוריים דירושלים, וכן המגדל, הכוונה היא למגדל בבל, אחוריים בבית המקדש, כמו שכתבתי במקום אחר באורך. וכידוע דתרגום, התרגום הארמי הוא אחוריים דלשון הקודש. היין בליקוטי תורה פרשת ואתחנן, ליקוטי תורה שלו זה לא של חב"ד אלא ליקוטי תורה של הארי, בסוד שניים מקרא ואחד תרגום, יויין שם באריכות. וכל קול הוא בלשון הקודש, כתאית בפרק אלו נאמרים רק בת קול דלא שמועי אבידה, היא גם בארמית כידוע. לכן נתקן התרגום לפי שהם מבינים הלשון הקודש, כן הכל מבינים פנים בפנים. ותרגום הוא מה שבני אדם מפרשים הלשון הקודש להשמעת בני אדם. לפעמים קשה לנו להבין את הדבר בגדלותו, אנחנו צריכים איזה טרנספורמטור, איזה שנאי, איזה משהו שיוריד לנו את זה, שיסביר לנו את העניין הזה. ונמצא הוא עצמו הלשון קודש רק בדרך בת קול, וקל הדהדרה הוא קול חוזר, שהרי הוא אחורי הקול עצמו ללשון הקודש, והוא קרוב ללשון הקודש. כוונה היא לתרגום, כמו שאמרו בפסחים פרק האישה, והיינו דכל הלשונות נמשכים מלשון הקודש בדור הפלגה. וההמשכה הראשונה הוא ללשון הרמי, שהוא הקל הדאדרה מלשון הקודש עצמו, ואחר כך שר הלשונות הם מקל הדאדרה ללשון הרמי שחוזר ומתגלגל. הקל הדאדרה עד הולדת 70 לשון, הכל התחיל בלשון העברית, וממילא משם הכל הולך ומתחבר ומצטרף. זאת אומרת שיש כאן איזשהו חסד בזה שגולים לבבל, ששם מתרגמים את התורה, שם מדברים בלשון ארמית, שם אפשר להמשיך להתקדם ולצמוח ולגדול בתורה. וממילא גם הגלות הזאת היא לא מפילה, היא לא הורסת, היא מותירה איזשהו דבר במקום. נסיים בבן יהוידע, שדן בגמרא הזאת, זה אצלנו פה, מפני ששיגרם לבית אימם. קשה, מה טעם יש בזה? בסדר, מחזירים אותך למקום שבו היו, מה זה עושה? דרך אגב, שאלה שיכולה להיות היום, הרבה משפחות עושות טיולי שורשים, וחבר'ה עושים טיולי שורשים, ואדם נוסע למזרח אירופה לראות איזה בית שהסבא, רבא שלו היה גר בו. תמיד, ויש כאלה שהם בעד, יש כאלה שהם נגד, אני אומר, זה תמיד מתפתח. שואל הבן יהוידע, מה הטעם יש בזה? ולכאורה אין זה דומה למשל שהביא, ונראה לי בסייעתא דשמיא הטעם, כדי להצילה מן המקטרגים שטוענים, איך יספיק הגלות בשביל עוון עבודה זרה, וצריך ליחס ושלום. זאת אומרת, אם באמת הם עשו חטאים על מה נחרב בית המקדש, אם אנחנו מקבלים את הדעה הקונבנציונלית בחז"ל שמנשה העמיד צלם בהיכל, מנשה היה מלך בירושלים 55 שנה לפני חורבן בית ראשון, והוא העמיד צלם בהיכל, למרות שבחז"ל כתוב שהוא עשה תשובה, אבל בכל אופן הוא העמיד צלם בהיכל, ועל זה נגזרה הגזרה שנחרב הבית. מה זה עוזר שיוצאים לגלות? יוצאים לגלות זה מחפר על עבודה זרה, מה זה קשור לעניין? לכך שיגרם לבית אימם, כדי שיעמוד מליץ טוב ויליץ באדם לומר זה בית אימם, שגברה בו המחלה של עבודה זרה ביותר, כי מקור תומת העבודה זרה הייתה שם, שכל העולם משם היו לוקחים מיני צלמים של עבודה זרה, אשר היה תרח מתקן ועושה צלמים לכל אומה השייך לה ומוכר לכל העולם. רבותיי, מה שהבן איש חי אומר פה זה פלא פלאים, הברקה כזאת. מתאים לרב צדיק לומר את הדבר הזה. הוא אומר, מאיפה התחילה העבודה זרה בעולם? זה יופי של קושייה, זה כאילו שאתה לומד את אחד הראשונים על השס. הוא אומר, מה, הם עבדו עבודה זרה, החריבו את בית המקדש, הוציאו אותם לגלות. אז מה זה שגרם לבית אימם? מה הקשר בין אחד לשני? פלויני, יש לו, אני יודע, איזה עניין, נגיד לו, טוב, תאכל קארטים. מה זה נוגע? סתם, בימים חמים כאלה זה כיף לאכול קארטים, אבל מה זה נוגע לעצם העניין? אתה אומר שהמגיד שיעור היה צריך להביא קארטים לכולם. יכול להיות, באמת... אני מסכים, ברמה העקרונית אני מסכים, גם ברמה המעשית. אז הוא אומר, אבל אם אתה אומר שבבל, שם התחיל מה? שם התחילה עבודה זרה בעולם. אז אוכל לקרוא בשם השם, מה כתוב שם? אז התחילו לקרוא בכל מיני שמות של עבודה זרה. תרח, אבי אברהם, מה הוא עשה? הוא עשה פסלים, והוא שלח לכל מקום את הפסל שמתאים לו. הוא אבי אבות העבודה זרה שהיה בעולם, תרח אביו של אברהם. אז אם עכשיו אני מחזיק...
חרן זה בבל?
מה זה?
חרן זה בבל?
לא, אבל אמרנו שאברהם הולך לאור כסדים. זה מה שהבאנו קודם בשם...
אור כסדים זה בבל.
מה זה?
אור כסדים זה בבל.
כן, אור כסדים זה בבל, ודאי. אבל זה לא חרן. הם עברו מחרן לאור כסדים, ושם הכיר אברהם את בורו. אז הוא אומר שכל העולם משם היו לוקחים מיני צלמים של עבודה זרה, אשר היה תרח מתקן ועושה צלמים לכל אומה השייך לה, הוא מוכר לכל העולם. וידוע שכל מחלה אשר תשתרש מן התולדה קשה לנקותה, ולכן יליץ תומת התולדה שהייתה קשה מאוד, היא גרמה להם לחטוא, ולכן ראוי להקל בפורענות ועונש שלהם לבלתי עשות להם כליה, ויהיה הגלות מספיק לכפר. ולזה הביא משל אשר משגרה לבית אמה שאומר לה לכי אצל אמך, ואינו אומר לה לכי אצל אביך, כי מן האם הייתה גרמה יותר, ולכן שולח אותה אל הגורם. האמא עוסקת יותר בחינוך, וכן כאן שלח אותה למקום הגורם, אינמי עוד בזה טובתם שלא יוכל היצרה לומר להם, אחר אשר נתמתם אין תקווה לטהרתכם, לכן תשארו בדרככם הרעים, שלא תהיו קרחים מכאן ומכאן. לכך הגלם לשם, כדי שיראו המקום אשר היו אבותם הדוקים בו בתומת עבודה זרה ביותר. למה? כי זה עוד היה לפני שהכיר אברהם את בורו. ואם הגענו חזרה לבבל, ומכאן הסבא של הסבא של הסבא של הסבא אברהם אבינו הצליח להכיר את ריבונו של עולם ויצא מעבודה זרה, אז אנחנו על אחת כמה וכמה יכולים לצאת מזה, קל לנו יותר. ואם כל זה אברהם אבינו כשרצה אז ככוכב זרח, הוא פירש מתאומה ונתקדש בקדושה גדולה עד שמסר עצמו לכבשן האש ועלתה בידו. ואם כן, כל שכן הם אם יסורו מתאומתם וישובו אל השם שתעלה בידם ויצליחו בה. פלא פלאים הבן יהוידע הזה. זאת אומרת, הוא אומר להם, חבר'ה, תחזרו לשם, מה אתם אומרים? אנחנו אדוקים בעבודה זרה, לא יכולים לעזוב אותה. תלכו לשם. שם היו פעם אנשים אדוקים בעבודה זרה, עד שבא אברהם אבינו, עמודו של עולם, והתחיל את הכל בזה. תתחילו מחדש, אני שולח אתכם לשם, כי שם יש סיכוי לתיקון ולעשייה. זה נפלא מאוד הדבר והעניין הזה. אז אם אנחנו מסכמים, אז כמו שאמרנו, היום מוצא שבת חזון, זה השיעור האחרון בפסחים, בעזרת השם באלול נעסוק באגדות של מסכת יומה. יש שם דברים מופלאים ממש, מקווה שנזכה ככה ללמוד וללמד אותם בצורה ראויה להם. וכאן אנחנו רואים, דיברנו על הצירוף הזה, מצד אחד מסכת פסחים, מצד שני תשעת הימים, מה אנחנו עושים פה. אז ראינו את את השלבים השונים של של העניין ושל הדבר הזה, ועם ההסבר הפשוט של רש"י, הקושיה של תוספות שכתוב במקום אחר שהם כן רצו להגיע, מה שראינו בהבדל בין המערשה לבין הצלח, בהבנת אותיות פורחות והשברים לעיניכם. ואני חושב שהנקודה ככה שאיתה אנחנו נפרדים מהשיעור זה הבן יהוידע הנפלא הזה כל כך, שזה לא סתם מגלם לבית אימם, אלא הוא מחזיר אותם למקום שממנו יצאו אנשים שתקנו את הדבר שבעתיו הם מגיעים לשם. וזה זה מוסר גדול, זה לימוד גדול, זה הכוונה מאוד מאוד משמעותית לכל העניין כולו. תודה רבה ושבוע טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.